גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 212, נוכח החדת על מוגים עולמית יכול משרד צהילת להיות עבורם בית שימור וחידוש. עוד מהים על ניסויים בכדור הארץ ובחלל כדי לבנות תאי רקמות בהשראת סרטנים כחולים. ומה עשה הקיבוץ המתחדש לאדריכלות המרחבית שלו? לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מפרץ אילת יכול לשמש כבית חולים לאלמוגים שעומדים בפני החדה.
השוניות האלמוגים כאן הן עמידות יותר בפני עליית הטמפרטורות, התחממות הגלובלית, שגורמת לבליצ'ינג, שזה בעצם מוות לשוניות האלמוגים. היום כבר מדברים על 50% משוניות האלמוגים בעולם שעברו בליצ'ינג, והמספר רק ילך ויגדל, ומדברים שעד 2050, אם ההתחממות תמשיך כמצופה, שישארו רק 10% מהאלמוגים.
חומר תחזוקה לגוף שמופק בהשראת סרטנים כחולים.
הם פשוט בונים שריון פי 10 יותר מהר מאשר כל סרטן אחר. לוקח להם 3 ימים במקום חודש. הם בונים מערכת שיניים ב-24 שעות.
ואיך הופכים היישובים הכפריים ליישובים במאפיינים עירוניים?
מרחב הגיאוגרפי המצומצם וגם גודל האוכלוסייה הלא גדול, כן, אבל הגדל בקצב שהוא מהיר יותר מאשר רוב המדינות, ודאי מדינות המערביות, כן, ה-OECD וכו'. נוצר מצב שיש הבחנה שהיא הרבה פחות מובהקת בין כפר לבין עיר, ויש כאן איזשהו מצב שאני מגדיר אותו כסוג של עיר מדינה, כן?
שלום דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל של עמותת צלול, עמותה שפועלת להגנת הים והחופים והנחלים בישראל. שלום לך. אנחנו נמצאים כאן במשרדי העמותה, ומכאן יצאו הרבה מאוד מאבקים, ואנחנו הולכים אולי לדבר על מאבק, אבל המאבק הוא תוצאה של מחקר ארוך שנים שהגיע להרבה מאוד מסקנות בקשר למה שעלול להתרחש. בואו נדבר על ים סוף. בגלל ההתחממות, אבל ההתחממות יש לה סיבה, שהיא הגוף האנושי, מה שנקרא, ומה שנעשה בים שם, שזה הרבה מאוד טיפול, אתה היית אומר בוודאי, לא נכון של החזקת המפרץ. נכון, אנחנו הולכים לכיוון הזה.
כן, בהחלט. יש לנו אוצר ביד למדינת ישראל, בעצם, ולמדינות שגובלות במפרץ אילת עקבה, יש אוצר עם חשיבות עולמית אדירה. השוניות האלמוגים כאן, הן עמידות יותר בפני עליית הטמפרטורות, התחממות הגלובלית, שגורמת לבליצ'ינג, שזה בעצם מוות לשוניות האלמוגים. היום כבר מדברים על 50% משוניות האלמוגים בעולם שעברו בליצ'ינג, והמספר רק ילך ויגדל, ומדברים שעד 2050, אם ההתחממות תמשיך כמצופה, שישארו רק 10% מהאלמוגים.
אולי תגיד משהו על התרומה של האלמוגים, לא לאוכלוסיית המשתזפים על החוף, אלא יותר לאוכלוסייה הימית.
האלמוגים הם, 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 הם בסיס למערכת אקולוגית הכי מורכבת, ובעצם כמו, אפשר להגיד, יערות מגשם ביבשה. נותנים בעצם גם מחסה וגם מזון וגם חומרים טבעיים שמשמשים את המערכת האקולוגית וגם את בני האדם.
זאת אומרת שמשם, זה בעצם רקע לכל המחקרים האלה, אחרי שידוע כבר מה התרומה של האלמוגים. עכשיו, אתה חייב להעמיד לעצמך איזושהי שאלה כדי, אתה יודע, כדי להגיד על מה אני, בוא נגיד בסוף, על מה אני נאבק, אבל מה אני מחפש קודם כל. מה עמד בהתחלה של, מה עומד בהתחלה של מחקרים כאלה?
תראה, אני אמין שבהתחלה מה שעומד זה הפלא המדהים הזה, שאתה מוריד את הראש מתחת למים, ואתה רואה את העושר ואת המגוון ו... זה פשוט מדהים. אני זוכר את זה כילד שהגיע לחופי סיני בגיל 6, שאי אפשר היה למשות אותי מהמים עם השנורקל, ואני שומע את זה ממדעני אלמוגים, שככה זה התחיל גם אצלם. ואז אתה רוצה להבין, מה זה בעצם המערכת הזאת? האלמוג הוא מערכת שהוא סימביוזה בין פוליפ, בין בעל חיים ישיב ובין העצב, וזה מאוד מורכב. והתחילו לחקור, ואז גם גילו בעצם, התחילים לחקור מה יכול לפגוע. ראו הלבנה, תופעת ההלבנה קורית מכל מיני מצבים, אבל היא קורית יותר ויותר בגלל ההתחממות. ואנחנו רואים שבעצם היום רוב האלמוגים נפגעים בגלל הבעיה הזאת, ולכן האלמוגים שלנו בצפון ים סוף, במפרץ אילת, יש להם חשיבות כמקלט בעצם לאלמוגים של העולם. וזה מוביל אותנו בעצם לשורת המחקרים והמאבקים הבאה. אנחנו צריכים להגן ולשמור עליהם מכל משמר.
כלומר, פה הייתה צריכה להיות שאלה שאומרת, האם הים הוא כזה, או מה מביא את הים להיות כזה?
יש פה שאלה מדעית מאוד מעניינת, איך קודם כל, מה המנגנון הגנטי-פיזיולוגי שגורם לאלמוגים האלו להיות עמודים לעומת אלמוגים אחרים, ויש פה שאלה אבולוציונית, למה זה קרה? זאת אומרת, איך זה קרה שדווקא פה
בדיוק,
אלמוגים...
בדיוק, למה זה קרה בים סוף?
למה זה קרה בצפון ים סוף? התשובה היא מרתקת. אני חושב שמי שנכון שיסביר אותה, זה המדענים שחקרו אותה. אני יכול בקיצור לנסות לתמצת את זה, אם זה חשוב.
אתה יודע מה, חכה עם התשובה, כי אנחנו נצטרך... אני רוצה קודם לעבוד על איך גילו אותה. זאת אומרת, מה עשו כדי למצוא את זה? בדקו אלמוג מול טמפרטורות שונות של מים?
אז קודם כל בתצפיות, גילו שלמעשה, למרות שבכל העולם יש שוב ושוב תופעות של בליצ'ינג, וגם במפרץ אילת יש עליית טמפרטורה, הטמפרטורות המקסימום בקיץ עולה ועולה, ובכל זאת לא ראו במפרץ אילת וצפון ים סוף תופעות בליצ'ינג נרחבות. ואז אמרו, בוא נבדוק את זה. ואז באמת במעבדה של פרופסור מוז פיין במרכז האוניברסיטאי באילת, עשו מערכת ניסויים שבעצם שמו את האלמוגים באקווריומים עם טמפרטורות שונות. בדיוק בתנאי מי הים של צמוד שם למי הים.
אני מניח שמתחת שמו גופי חימום כאלה ש...
אז טכנית תשאל את מעוז בדיוק איך הם עשו את זה, אבל הם בעצם שמרו, בעצם יצרו בניסוי, כבר עם טמפרטורות הולכות ועולות, וגילו שהאלמוגים של אילת, הם המינים השכיחים שהם גם נמצאים בשאר העולם, הם עמידים יותר לטמפרטורה עד כדי 5-6 מעלות מעל טמפרטורת המקסימום שהם חווים היום. ורק אז הם עוברים בליצ'ינג.
זה הזנים שיש באילת, אבל הביאו לשם גם מכל מיני מקומות אחרים, נניח מהשוניות של אוסטרליה, שהן די מפורסמות, או בכלל של האוקיינוס השקט, או ממקומות אחרים גם לבדוק את העניין הזה?
אז אנחנו יודעים שהם אלמוגים באוסטרליה, ורוב המקומות בעולם הם לא עמידים. יש מקומות בודדים שבהם נמצאת עמידות כזאת, לפעמים זה על מוגי עומק למשל, ששם הטמפרטורות המקסימום שלהם שהם חווים באופן כללי היא נמוכה יותר, אבל כנראה גם שם יש במוגי עומק איזושהי עמידות מסוימת, יחסית לסביבתם, זה תמיד יחסית לסביבה שבו אלמוג נמצא. זה מה שחשוב זה לדבר, כי בזה אני גם רוצה על מה שאנחנו עוסקים יותר בצלול, זה איך להגן עליהם עכשיו.
רגע. בוא נשים את הסיבה, כי פה צריך לייצר מין מצב כזה שבעצם הגן מים הענקי הזה, הבריכת ים סוף, יכולה לשמש כבית חולים או בוא נגיד כשמורת טבע או מקום שבו יכולים להביא אלמוגים מכל העולם פשוט כדי לשמר אותם.
נכון.
ואז כל זיהום מפריע להם.
נכון. אז באמת אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אז ים סוף הוא ארוך, אורכי החופים, עם השוניות האלמוגים לאורך ים חוף, הוא משמעותי ביותר. אני לא זוכר בדיוק את המספר, באזור 4,000 קילומטר, זה מאוד משמעותי. אבל גם צריך לזכור שלאורך כל ים סוף, נאות מחליות שיוצאות עוברות דרך תעלת סואץ, ומביאות או נפט שמגיע מהמפרץ הפרסי לים תיכון ואטלנטי והלאה, או סחורות אחרות, הרבה מאוד אוניות, וכל אונייה כזאת היא סכנת זיהום, אם חס וחלילה מתרחש אסון, וגם מדליפות שונות. וגם הרבה פיתוח עירוני ואחר שמתרחש, ופרויקטים של חקלאות ימית וכו'. עם זאת, צריך לשים מפרץ אילת עקבה. זאת אומרת, ממצרי טיראן עד עקבה ואילת, זה לא על נתיב מחליות הנפט. זה לא על נתיב שבעצם מוביל מחליות נפט דרך
מצרי טיראן.
לא מצרי טיראן.
אתה מדבר על מצרי
טיראן. תעלת סואץ. בעצם כל האוניות והמחליות שעוברות דרך תעלת סואץ וממשיכות למזרח, אוקיי? הן עוברות בים סוף, אבל הן לא נכנסות למפרץ עקבה. חוץ מהאוניות שמגיעות לנמל עקבה או לנמל אילת. עכשיו, אנחנו רוצים ליצור מצב שאנחנו שומרים על האלמוגים לפחות על האלמוגים של מפרץ אילת עקבה. אנחנו רוצים בעצם מידה לשמור שלא יעלו את הכמות האל של האוניות והמחליות מעבר להכרחי ביותר, אוקיי?
אוקיי.
אבל הסיכונים הם גם מדברים אחרים.
התייחסת לנושא הדלק בכוונה, כי זה נושא שהוא, בוא נגיד, הוא השפיל של האנרגיה בסופו של דבר. הוא מייצג איזשהו משהו הרבה יותר רחב, חוץ מזה שהוא מניע מכוניות.
נכון. אבל אני פחות אדבר כרגע על הפקת אנרגיה בכלל, כי צריך לעבור לאנרגיה מתחדשת, ונכון, אני רוצה להתמקד רגע באילת, כן. ומה עוד הסיכונים באמת לאלמוגים? צריך לזכור שגם למשל חקלאות ימית בים, כלובי הדגים, שהיו מסוף שנות ה-90 עד 2005 במפרץ אילת, הם גרמו לנזק מאוד גדול לאלמוגים. הבעיה עם חקלאות ימית, שהדגים, אנחנו גם מאכילים אותם וגם הצרכים שלהם, מייצרים בעצם עודפי נוטריאנטים, חנקות, זרחות, שכאשר הם מתמוססים במים והם יוצרים אפקט של בעצם בלומינג של עצות, אוקיי? והפריחה הזאת של העצות היא בעצם, אפשר להגיד, חונקת את האלמוגים, אוקיי? זה גורם לעוד בעיות.
למרות שיש סוג של סימביוזה ביניהם, כלומר סוג של איזשהו קשר טבעי, זאת מאכילה, זאת...
כן, אבל זה הצעה מאוד מאוד ספציפית. זה הצעה מאוד ספציפית שהיא דווקא חיה בתנאים של רעב לנוטריאנטים. זאת אומרת, זה שה...
נדמה לי שהאלמוג מגיע מה-KKK, אז הוא גזען כלפי שאר האצות, אבל בסדר.
כן, יכול להיות. מה שכן, הוא גם האלמוג וגם האצה, הם מורגלים, במיוחד מפרץ אילת, לים שהוא מאוד עני בנוטריאנטים. זה בעצם התנאים שבהם מתפתחת שונית האלמוגים.
רגע, אתה מדבר...
דווקא בגלל שהוא עני בנוטריאנטים.
אוקיי.
והסגסוג, זה דבר מדהים, תחשוב על המגוון האדיר הזה והביומסה שמתפתחת, והכל דווקא במצב שהכמות הנוטריאנטים במים מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, יש חילוף חומרים מאוד גבוה של, של, של הנוטריאנטים, אבל כל הזמן בעצם נשאר ריכוז נמוך. אם הריכוז גדל, אז זה דופק את המנגנון הזה ששומר על האלמוגים.
זה עושה שינוי בכל מה שנקרא הסביבה הטבעית, סביבת החיים הטבעית של הים הזה.
בדיוק.
רגע, אבל דוקטור, זה בעצם דגים שממילא חיים שם. הרי לא מביאים שם דגים מהים התיכון כדי שיחיו שם, למרות שיש גם כאלה שכבר עשו את המעגל הזה.
זה לא משנה, זאת אומרת, גם אם זה עוד מינים מקומיים שאתה מגדל אותם בכלוב, אתה מגדל אותם צפופים, אתה צריך להאכיל אותם, ונוצרים עודפים של נוטריאנטים, גם מהאוכל שאתה מאכיל, וגם מהצרכים, כלומר, אתם עושים את, כן, את הקקי והפיפי שלהם.
אתה מגדיל את אוכלוסיית הדגים.
אתה גם מגדיל מקומי, ואתה יוצר עומס של נוטריאנטים, שהוא בעצם, הוא שוקע במפרץ, והתהליך שקורה בתוך מפרץ אילת, שאחת לכמה שנים בחורף קר, יש היפוך של כל המים, כל עמודת המים. ואז נוטריאנטים ששקעו, שבמשך שנים גידלת כלובי דגים, והנוטריאנטים שקעו, הכל עולה לתוך עמודת המים, גם לגובה שנמצאים כל האלמוגים, ואז בעצם אתה גורם לנזק אדיר. וראינו את התופעה הזאת, צפו בה עם המדענים שחוקרים את זה, הייתה ועדה מדענים, קבעו שצריך להוציא את כלובי הדגים ממפרץ אילת, והיום הגישה היא... ללכת, אם הולכים על חקלאות ימית באזור הזה, זה צריך להיות בבריכות סגורות עד כמה שאפשר, לא להזרים בכלל פלט של בריכות הדגים לים, ואם כן, זה צריך, חייב להיות בפיקוח מאוד צמוד, ללא תוספת של נוטריאנטים לים.
תראה, אנחנו כבר יושבים על קצה השיחה. כן. אז בוא, אני אשים לך שאלה אחרונה. לאן היית לוקח את הקצה של המחקר? כי אפשר להגיד, אתה יודע, צלול התפרסם בהשתתפות שלו בכל מיני מאבקים לשמירת הסביבה, אבל בסופו של דבר הכל מבוסס על מחקרים. יש מצב שאפשר לשכנע איזשהו גוף בינלאומי שיגיד, חבר'ה, לא, אבל לא רק לנו. לכל הארבע מדינות שמקיפות את מפרץ עקבה אילת?
תראה, אם יהיה משהו כזה, זה יכול באמת להועיל. זאת אומרת, יש פה עוד גופים, זאת אומרת, עוד דברים. זאת אומרת, כרגע אנחנו לא יודעים שמפרץ אילת עקבה יש לאיזשהו מהמדינות תוכניות לחקלאות ימית במפרץ אילת עקבה.
חוץ מאחת.
מישראל. Okay. אבל גם החלטה, הממשלה האחרונה של ישראל, אמרה, בסופו של דבר, הוציאה את כלובי הדגים מההחלטה, הוציאו אותה מההחלטה, ומדברים רק על בעצם חקלאות ימית בבריכות ברבה הדרומית, mm-hmm. עם מי ים, עצות ודברים שלא יזיקו בעצם למערכת האקולוגית של מפרץ אילת, וזה צריך לעשות בפיקוח ובצורה באמת שמבוקרת. ואני מקווה שיהיה בסופו של דבר באמת תיאום בין המדינות על מנת שלא יהיו מיזמים שיזיקו לאוצר הזה שיש לנו.
כלומר, אם אני מסתכל בגדול על מה שאתה אומר, ואני אנסה לנסח את זה כמשפט סיום שאתה תאהב, צריך פה לשנות את סדרי העדיפויות של התכנון לגבי המפרץ הזה, ממפרץ כלכלי למפרץ שומר טבע.
אני לא הייתי שם את זה בניגוד. אני חושב
לא אמרתי בניגוד, אמרתי לשנות את סדרי העדיפויות.
כן, אני חושב שסדר העדיפויות של שמירת טבע הוא תומך בעצם
בהיגיון הכלכלי.
בהיגיון הכלכלי של מפרץ אילת, לא רק לישראל. מכל העולם מגיעים מיליונים של תיירים לישראל, ירדן, מצרים, ובעתיד גם ערב הסעודית שמפתחת את קו החוף הזה. בגלל היופי שלו, בגלל העושר הטבעי שיש פה, ובעתיד גם בגלל שהוא יהיה מקלט לאלמוגים בעולם. זה הייחודיות שלו, וזה יהיה המנוע הכלכלי של המפרץ אילת.
דוקטור יובל ארבל מעמותת צלול, אנחנו עוד יכולים לשבת פה הרבה זמן, אבל נצטרך להסתפק בכך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום יוסי בן, מנכ״ל ומייסד חברת אמורפיקל. שלום לך. אמורפי? אמורפי. זה בא ממורפי או שזה בא מאמורפי?
אמורפי, לא גבישי.
לא גבישי, אוקיי.
אמורפי, קל, זה גם קלציום.
אוקיי, שאתה מוציא אותו מסרטנים כחולים.
היום אנחנו מסנטזים את זה, אנחנו גילינו את זה בעקבות תגלית ותצפית בסרטנים כחולים.
למה? כי הם מה עשו?
הם פשוט בונים שריון פי 10 יותר מהר מאשר כל סרטן אחר. לוקח להם 3 ימים במקום חודש. הם בונים מערכת שיניים ב-24 שעות.
לא הסתכלת קודם נניח בצבים, זה קצת יותר, אתה יודע, שריון והם בחוץ, הם לא במים.
אני נתקלתי בסרטנים האלה, גידלתי אותם, ראיתי שהם מגדלים את השריון הזה פי 10 יותר מהר, והם חיים בסביבה שאין בהם מינרלים.
אוקיי.
והבנתי שיש פה תהליך של זמינות של מינרלים שהיא בלתי נורמלית.
2. קלציום?
לא, הקרבונט הגיע אחר כך. זה קלציום
אוקיי.
קרבונט.
אוקיי.
אבל ההבנה הראשונית שלי הייתה בתוך הקלעי, שבעצם יש פה בעל חיים שהצליח לייצר מינרל, שהוא גורם לו לבנות שלד ומערכת שיניים פי 10 יותר מאשר כל סרטן אחר בעולם. ויש פה בעצם דשן שהזמינות שלו היא בסדרי גודל יותר מאשר דשן אחר. ולקח לי שנה לשכנע את אוניברסיטת באר שבע לחקור את הדבר הזה.
טוב, אבל היה צריך לקחת לך זמן להבין שקלציום הוא גם מרכיב מאוד מאוד חיוני בגוף האדם.
נכון, בגלל שהבנתי שקלציום הוא מרכיב מאוד חיוני, וכל הסרטנים בעולם שנמצאים בסביבה של מי מלח עם הרבה מינרלים, עם המון קלציום, לוקח להם, ונמצאים בסביבה עשירה של קלציום, לוקח להם חודש לבנות שלד, והסרטן הזה ספציפית לוקח לו לבנות שלד 3 ימים, זאת אומרת שהמינרל הזה, זה כמו ברזל בניין, שהוא מגיע בצורה של ברזל, או שתיתן אותו בתור יונים של ברזל לצמח. עכשיו אני בא מעולם תוכן של חקלאי.
כן.
וברגע שאתה יכול לקחת ברזל בניין, לשים אותו בשורשים של העץ, ולעץ חסר ברזל, ייקח לו שנים עד שהברזל הזה יתמוסס ויגיעו היונים. כשאני אקח ננו חלקיקים של הברזל הזה וירסס את העץ, תוך 3 ימים אני אפתור את הבעיה.
מה שאלת את עצמך בהתחלה? מה אני צריך יותר, זאת בין סוגריים, קלציום, או מה החיה הזאת יודעת לתת לי?
הסרטן הזה, בגלל שהוא נמצא בסביבה שאין בה מינרלים, הוא לא מקבל את המינרלים בדיפוזיה, אחרי שהוא מתנשל.
הוא מייצר מעצמו.
הוא מייצב, הוא קולט, הוא במשך 11 יום אוסף מהמזון מינרלים, משקיע אנרגיה בייצוב שלהם, ואז אתה מקבל 2 תבליות בדופן של הקיבה של הקלציום הזה. ברגע שהוא מתנשל, הקלציום הזה קורס לקיבה, מוסה, ואז הוא בונה שיניים תוך 24 שעות ו-72. הבנתי שהקלציום הזה, המבנה שלו הוא שונה, והוא יכול לפתור בעיה של זמינות של מינרלים של אנשים ובעלי חיים.
אז מכאן השאלה הבסיסית היא איך מנצלים את זה? היית צריך לייצר כאן איזשהו בסיס מחקרי כדי להבין, ברגע שהבנת את התהליך הזה, ואני מניח שאיפשהו ידעת שזה מה שחסר, היית גם צריך לייצר איזשהו תהליך מחקרי, איך אתה מכניס אותו לגוף?
התהליך שביצעתי, בגלל שאני לא מבין, ואני לא סיימתי בספר, פניתי לפרופסורים באוניברסיטת באר שבע, ואחד מהם זה פרופסור אמיר סגי, ואמרתי לו, אמיר, תחקור את המינרל הזה, יש בו משהו.
אוקיי.
הוא זרקתי מהמדרגות, אמר לי, אתה לא נורמלי, יעלה לך $100,000 להפיק קילו, קח 5 שקל, תקנה קילו קרבונט של קלציום.
נשברו לך עצמות, אמרת לעצמך, הנה זו הדרך לתקן אותם?
יותר מאוחר נשברו לחברים וכאלה עצמות, ונתתי להם, וזה היה מדהים. האיחוי היה בסדרי גודל.
כלומר, יש לך פתרון עכשיו שבאיזשהו, בצורה מסוימת מחפש בעיה. איזה מחקר נערך כאן כדי להבין את המשמעות של היכולות שלו?
ברגע שגילינו שהמבנה הפיזיקלי שלו, הגיע חוקר אחר אחרי שנה, אני הצגתי לאוניברסיטה, ואמר וקפס, כי הוא זיהה שהמבנה הפיזיקלי הוא אמורפי והוא יציב. עכשיו, באותו רגע עבדו על לייצב קלציום קרבונט אמורפי מעל 400 קבוצות מחקר בעולם, כולל מכוני מחקר מהמובילים בארץ, ולא הצליחו. ופה יש לנו קלציום קרבונט אמורפי.
רגע, לפני שאתה אומר לי שפה יש לנו
קלציום קרבונט.
היה צריך להבין מה הוא עושה.
לא, יודעים.
יודעים, כן, בסדר.
כבר מעל 100 שנה...
אז מה חקרו? איך לצרוך אותו?
לא. מעל 100 שנה יודעים שקלציום קרבונט אמורפי קיים. יש לו המון המון תפקודים. בחרקים, בזמינה של השלד, הוא נמצא בתצורה אמורפית לדקות או לשניות.
יוסי, המחקר שאתם ניהלתם, מכיוון שאתם כבר יודעים מה הוא עושה, בסדר? אתה יודע שאתה מוציא אותו מגוף של חיה שיודעת, שמייצרת אותו בזמן מהיר מאוד. זאת אומרת, אתה יודע מה הוא עושה. אתה יודע איך הוא יכול לתרום לגוף. אני מנסה להבין איך חיברתם את שני הדברים האלה.
זה פשוט. ברגע שבעל חיים, יש לך זמינות, אתה צריך, אנחנו כולנו מחליפים 300 מיליון תאים ביום.
אוקיי.
אנחנו צריכים מינרלים. אנחנו מבינים שברגע שאנחנו לא מקבלים מספיק מינרלים, הם גבישיים, הם מיקרונים, הם גדולים מאוד, אנחנו לא מצליחים לקבל מספיק מינרלים, אנחנו בעצם מתחיל תהליך של התפוררות באיזשהו שלב, כי הגוף שלנו לא מצליח לפרק, הוא צריך להשקיע אנרגיה, חומציות, ואנחנו מזדקנים, והתהליך הזה הוא כדור שלג, אוקיי? עכשיו, אתה מקבל פה מינרל שכבר מפורק, הוא בתצורה, הוא 1/1,000,000 בנפח יותר קטן מהמינרלים הקיימים. לא רק שהוא קטן, אתה גם לא צריך להשקיע בו אנרגיה, המסיסות שלו היא פי 120. הזמינות הביולוגית שלו היא פי 4.6. אתה מבין שאתה פותר בעיה של זמינות של מינרלים. המשמעות פה היא דרמטית. המינרלים האלה מתערבים בכל תהליך. בספירות הזרע שלנו, בעצמות שלנו, יש שבר. במקום שהאיחוי של השבר ייקח חודש או חודשיים, הוא ייקח חצי זמן. אם יש לנו בריחה של מינרלים, אנחנו משדרגים והופכים את החשבון בנק הזה לפלוס.
אוקיי.
ועוד ועוד.
זאת אומרת, אתה כבר יודעים מה הוא עושה, אבל עכשיו צריך להכניס אותו לגוף. בתוך הגוף
אז
של...
אז אני רוצה לחדד.
אוקיי.
יש פה 2 חומרים פעילים.
כן.
יש את המינרל, את הקלציום, ויש את הקרבונט.
כן.
אנחנו הבנו שהזמינות של המינרלים היא גבוהה, ונתנו את זה בבליעה רגילה. החומציות של הקיבה הוא מסיס פי 120, הגוף יקלוט אותו בצורה פנטסטית. אבל אחרי זה התברר שיש לו חומר שהפעילות שלו היא לא פחות חשובה, והחיבור של שתיהם ביחד הוא דרמטי. הוא בעצם מייצר, זה קלציום וקרבונט. עכשיו, כל אחד מאיתנו וכל אחד ששומע אותנו, מייצר ביום סדר גודל של 300-400 גרם של ביקרבונט. ברגע נתון יש לו סדר גודל של 80 גרם של ביקרבונט, יש לו 8 גרם בערך בדם, והתפקיד של הביקרבונט זה לווסת תהליכים של אצידוזיס של דלקות בגוף.
חיברתם את כל הנתונים האלה ביחד. אתה יודע שיש לך ביד שקית של חומר, אתה יודע, את כל הדברים הטובים שהיא מסוגלת לעשות, מה אתה עושה מכאן והלאה?
א', אתה צריך להוכיח את מה שאתה חושב.
עזוב, הוכחת.
אני לא גמרתי להוכיח, הוכחתי ב-124 בקשות לפטנטים, הוכחנו שאנחנו חומר האנטי-דלקתי הכי טוב שקיים היום בשוק והכי בטוח, כי אנחנו מספקים לגוף את התהליך הטבעי שלו לטיפול בדלקת. אנחנו מספקים לו קרבונט.
הכל, יוסי, הכל בסדר, נהדר מכאן. שוב אני אומר, יש לך סקית של החומר. מה, עם כל ההוכחות, עם כל הפטנטים, עם כל מה שאתה רוצה, מה אתה עושה מכאן הלאה? הרי באיזשהו מקום,
אני צריך להגדיר,
הוא צריך גם להיכנס לגוף.
נכון. אני צריך להגדיר את הבעיה. איפה הבעיה? אם זה דלקות מפרקים, אז אני צריך להביא את החומר. החומר הוא רגיש מאוד. השאיפה של החומר היא להתגבש, להיות כמו קלציום קרבונט רגיל. עכשיו, יש לי פה אתגר שהוא דרמטי, קשה.
להביא אותו לעצמות.
לעצמות זה קל.
אוקיי, אז איפה
אבל להביא אותו למשל מחלות מעיים. הדלקת היא במעיים. אני צריך את הטיל הזה שיגיע למעיים. אז אנחנו התחברנו לקפסולות של חברה בינלאומית גדולה, שהיא יודעת לחצות את הקיבה, והיא יודעת, הקפסולה הזאת יודעת להיפתח רק במעיים. ואז אני מביא את החומר הזה, את הקלציום קרבונט למעיים, היא נפתחת במעיים, ויש שם דלקות, והיו דלקות, כי אני מוסיף עוד קרבונט, זה החומר הטבעי שהגוף מייצר כדי לטפל בדלקות.
אתה מוסיף גם קלציום.
גם קלציום, אז יש לי פה שתי חומרים פעילים. אני מוסיף את הביקרבונט שסותר את הדלקת, ויש שם נזק גדול בגלל הדלקת, בתאים, בריריות, והקלציום מתקן את התהליכים האלה. הוא בונה מחדש את התאים, הוא מחדש מחדש את כל המערכת. אז יש פה שתי חומרים שחיים בסיביוזה,
אתה צריך להכניס אותם לגוף, אתה אומר, זה בגלולות,
זה תלוי, זה קפסולות אנטריות למעיים. כשאני רוצה לטפל במחלות ריאה, כמו קוביד עם הזה שלנו, עם התרופה שיש לנו, עם תוצאות שאתם ראיתם, אני נותן את זה בעין
אלץ. שעיקרון הפעולה בעצם הוא די דומה.
זה אותו דבר.
עיקרון העבודה, כן.
זה אותו דבר, חבר'ה. כל המחלות הדלקתיות, זה בגלל שהגוף שלנו לא מצליח לייצר מספיק ביקרבונט. אנחנו מייצרים 80 גרם, אנחנו ברגע נתון, ואנחנו אוכלים מזון שהוא דרק, ואז הגוף מבזבז חלק מהביקרבונט להילחם במזון הדרק הזה, ואנחנו גם מזדקנים. וברגע שנוצרת דלקת, היא מעצימה את עצמה.
בפרינסטון קוראים לזה pure economics. כלומר, זו כלכלה טהורה, כי כמה שאתה זורק חומר על מה שעשית, וכמה אתה צורך מחדש.
זה נכון.
אוקיי. אז אמרנו שהוא יכול לטפל במחלות, במגוון של מחלות מעיים. הוא יכול גם לטפל, כמו שאמרת, במגוון של מחלות ריאה, כולל ידידתנו החדשה, קורונה.
כן, ויש לנו הצלחה שהיא מדהימה.
מדהימה, אוקיי.
יש לנו 100% הצלחה ב-73 חולים בינוניים קשה, בפלסבו, ב-60 חולים שהיו דאבל בליינד, 30 קיבלו פלסבו, מתוכם 7 הגיעו לטיפול נמרץ, 3 מתו, אצלנו אף אחד לא מת, והיה עוד 6 חולים שהיו במצב קשה, שקיבלו את המוצר שלנו, גם כן לא מתו, בית חולים זיו הודיע שהוא לא מעוניין יותר לטפל בפלסבו, זה לא אתי, הוציא מכתב למשרד הבריאות, חבר'ה, יש פה תרופה, הוא נותן את זה היום לכל החולים שלו, עם מחלות רקע, אין הבעיה של גיל, ונכון להיום הם טיפלו בשבע וכולם שוחררו.
תראה, מכיוון שזה חומרים שממילא קיימים בגוף, אז אני משוכנע שהם יודעים לטפל בעוד מגוון של מחלות. אתם הגשתם 140 פטנטים.
124.
124, סליחה. אבל בכל מקרה, יש עוד הרבה יותר מחלות.
נכון, לא.
למשל סרטן.
אז בסרטן יש לנו תגליות אדירות.
כמו?
מחנה משותף של סרטן, 90% זה דלקת.
אוקיי.
ורוב המדענים בעולם לא טיפלו בדלקת, למרות שיהודי קיבל פרס נובל לפני 102 שנה, אוטו ורבורג, פייט ורבורג, והוא טען שתאים סרטניים, כשהם נורמליים, הם לא חומציים, כשהם הופכים להיות סרטניים, הם משנים את הפעילות המטבולית שלהם, בדיוק כמו קוליטיס קרון, בדיוק כמו מחלות ריאה, בדיוק דלקות מפרקים, והם הופכים להיות חומציים. עצם העובדה שהם הופכים להיות חומציים, וזה לא משנה אם זה במעיים או בתאים סרטניים, הם גורמים להשתקה של מערכת החיסון, הם מקבלים הרבה יותר סוכר, ואז האנרגיה שם מומרת לפעילות של הקטפסינים, של האנזים האלה שגורמים לנזק, ומה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים להביא חומר פעיל לסביב, אנחנו מביאים עוד קרבונט למערכת, אין דלקת, כל התהליך של ההיווצרות של הכלי דם הנוספים, אנחנו מועטים מה שעשו, יש לא מעט תרופות שעושות את זה ביעילות חלקית, אנחנו משחררים את מערכת החיסון, היא הופכת להיות יותר אקטיבית, היא חוזרת להיות פעילה.
תן לי רגע פה לנסות להבין, כשאתם עושים ניסוי, מה אתם בודקים? את ההשפעה של הטיפול הזה, אתם בודקים את דרך ההחדרה שלו, את האופן שבו אפשר להחדיר את זה לכל מיני מקומות, מה אתם בודקים?
דבר ראשון, אנחנו שואלים את השאלה, מה המחנה המשותף ומה אנחנו רוצים להשיג, אוקיי?
אז על זה דיברת.
זה אחד. ואנחנו אומרים עכשיו, השלב הבא, איך אנחנו מטרגטים את החומר הפעיל לאזור. וזו משימה שהיא קשה. זה אם זה בהזרקה, אם זה באנלציה, אם זה סמלינגואל, אם זה נרות, אם זה מערכת מושעת. יש פה עבודה עם כימאים המובילים בעולם. ובסוף, בשורה התחתונה, אנחנו רוצים לראות אם זה עבד או לא עבד. יש לך חולה סרטן או סרטן ריאות בעכברים, אנחנו רוצים לראות החומר עבד או לא עבד. זה שלב ראשון.
כלומר, הניסוי נעשה בדרך של בדיקה לפני ובדיקה אחרי.
במקביל, אנחנו לוקחים קבוצות, יש קבוצות שמקבלות פלסבו, יש קבוצות שמקבלות החומר הפעיל, אבל זה במקביל נעשה. ואחרי זה אנחנו נכנסים לשלב יותר רציני ויותר מעמיק, שאנחנו בודקים ורואים אונליין, מה קורה מבחינה מטבולית בתאים, למשל בתאי סרטן, ראינו שכשיש כימותרפיה, הגידול יותר קטן, אבל הוא נשאר תא סרטני, הוא נשאר חומצי, והוא גם מלא שומן. ואצלנו הוא נשאר ניטרלי, התוצאות יותר טובות מכימותרפיה, והוא כבר לא, אין לו את התהליך המטבולי של חומציות.
יוסי, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
יוסי, בניתם תאי שריר בחלל.
נכון, אבל עשינו את זה לפני זה. פרופסור אברהם שחר, זיכרונו לברכה, עשה פה במשך 4 שנים מאות עבודות על תאים, תאי גזע והכל. וראינו עוד פעם, זה אותו מנגנון. עצם הנתינה של החומר, אנחנו מבסטים את ה-PH, בגלל הגדילה של התאים, הם גורמים לסביבה חומצית, אז אנחנו מבסטים את ה-PH ונותנים הזנה מינרלית. הצלחנו לעלות בשלוש ניסויים לחלל. לפני 4 שנים עשינו ניסוי אחד בתאי עצם של עכברים. הצלחנו להוכיח שאנחנו מגדלים בצורה מסיבית תאים אוסטובלסטיים בחלל. היה לנו ביקור של שתי אסטרונאוטים שהגיעו למפעל, אסטרונאוטים אמריקאים פעילים שהגיעו למפעל בערבה להביא. ואלינו עכשיו, לפני מספר חודשים חזרנו, שתי ניסויים בתאים, בתאי שריר ובתאי גזע שמתמנים לעצם.
מה ניסיתם לעשות?
לראות אם זה גדל, כי עד היום לא מצליחים לגדל בצורה ריאלית, בצורה אפקטיבית, תאי שריר בכלל לא מצליחים לגדל, ותאי עצם קשה מאוד לגדל.
הצלחתם?
הצלחנו בענק. אנחנו גם השווינו את זה בחלל, כולל צילומים כל 8 שעות ששודרו בחזרה לקרקע. זה נעשה עם חברה מדהימה שנקראת Space Pharma. זו חברה שמייצרת מעבדות, שהיא יושבת בהרצליה, חברה ישראלית, היא המובילה בעולם בתחום של מעבדות לניסויים בחלל. זה היה שיתוף פעולה שלנו איתם ביחד. התוצאות הן פנטסטיות, הולך להתפרסם עכשיו מאמר על הדבר הזה.
שאפשר לבנות תאי שריר.
שהם גדלים בחלל וגם תאי עצם, זה לא רק. אבל הבעיה בחלל, עוד פעם, אסטרונאוט שעולה לחלל, מאבד בחצי שנה 30% ממסת השריר, 9% ממסת העצם, חולה יותר בסרטן, יש לו פגיעה בשריר הלב בגלל מערכת הראייה. והסיבה היא שהוא הופך להיות מודלק בכל הגוף, מלבד הראש.
ואז אם הוא צורך אבקת סרטנים כחולים, אז
זה לא אבקה, אנחנו מסנטזים את זה, לא הורגים סרטנים.
אוקיי, רק את השריון שלו.
לא, אנחנו לא לוקחים את זה מסרטנים, אנחנו מייצרים את זה במעבדה, באיכות מדהימה, בעלות הרבה הרבה יותר נמוכה.
אבל ההשראה היא מהסרטנים.
נכון, ההשראה היא מהסרטנים, למדנו, לקח לנו הרבה זמן ללמוד את זה, הרבה שנים, אנחנו עובדים 18 שנה, השקענו מעל 120 או 130 מיליון שקל עד היום, רק במחקר. אבל המשמעות היא שאסטרונאוט שעולה לחלל, במקום שיהיה חצי שנה והוא יהיה מפורק והוא יצא על כיסא גלגלים, הוא יוכל לשעות שנים, כי הבעיה היא שם הדלקת בכל הגוף. זה תהליך הזדקנות, ואנחנו מונעים את התהליך הזדקנות הזאת, או בעצם פירוק של הגוף בסדרי גודל.
יוסי בן מחברת אמורפיקל, תשמע, אפשר עוד לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל הזמן שלנו די בקצה. תודה רבה לך.
תודה לך. כמה זה לחוץ, אז למה אין?
מתלבט בקיבוץ בחצי מחיר. לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה.
אז שמצאתי מה חיפשתי קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח שוקולד שבקיבוץ הם רחוב.
אתה רואה פח? יש פה במפר?
וואו, אתה לא קרוב.
עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
בחור, אתה טס כמו חללים.
וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
שמה, אתה גר רחוק.
נכון אחי, גר רחוק ממך.
כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. לא עובד קשה בשביל להיות עשיר,
לא
מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר.
והיו ימים הייתי קצת אכבר העיר, איכותי, אחותי זה השביל של האופניים שם. בסוף אפילו לא אכבר הכפר, סתם בן אדם שאוהב לגור בחור ולקרוא לו מרכז העולם. או פריפריה, סרט מלחמה, או בית שען אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, וריה אחלה צחוק עם הטרגדיה. ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
עזוב, ג'ימבו שחרר.
אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.
כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. לא רוצה לריב על חנייה, למה לי לגור בתוך התבנייה? תן לי מיקרופון וגופייה, יאללה ג'ימבו, קח אותי לפטריה. תשביל פה בקיבוץ, חושבים מה לעשות, חיים לנו בסרט כאילו יש אפשרויות. רוצה ליפול על פיצה ולתגיע עוד יומיים, רוצה לצאת לדרינקס השעתיים.
אבל יש פה ים שקט וים התראות וים דשא, ויש פה גם ים המטרות וים שמש שמשזפת ים לטעות. ויש פה ים 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 ברכות.
כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ אז למה עיר, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. לא עובד קשה בשביל להיות עשיר.
שלום לאדריכל יובל יסקי, שלום לך.
שלום שלום.
אתה אמנם די עירוני, לפי המיקום של המשרד שלך, בוא נגיד בטבורה של תל אביב, אבל אתה מתעסק מאוד מאוד במרחב הכפרי, ובעצם העבודה שלך מבטאת הרבה מאוד מחקר שמצביע על שינוי מאוד משמעותי בכל מה שקשור לתפיסת המרחב הכפרי, להתפתחות שלו, לבנייה החדשה שלו. בוא תן לי איזה ככה רקע שאפשר יהיה לנגוס ממנו.
בשמחה, נתחיל מזה שכן, אני עירוני, אנחנו יושבים בטבורה של תל אביב.
טבורו של העולם?
לא.
כמעט.
בואו נהיה צנועים. אני גם מתגורר לא רחוק מכאן, זאת אומרת, אני הולך ברגל לעבודה, אני מסתובב ברגל בכל מקום, אני גם יליד תל אביב. עם זאת, אני בן לאחת הבנות הראשונות של הקיבוץ הגדול ביותר בעולם במשך הרבה שנים, גבעת ברנר. אחת הבנות הראשונות מהחמישייה הפותחת, אז אני מחובר מאוד להוויה הקיבוצית. גם גדלתי והסתובבתי הרבה מאוד, וגם הייתי נחלאי, זאת אומרת הייתי משוכנע שאני אהיה קיבוצניק בעבר, אבל לא חשוב, התגלגלתי חזרה לכפר שבו נולדתי.
על מדרכות של אימא תל אביב.
תקרא לזה כך, כן, שגם הן השתנו מאוד ב-50 שנה שאני חי בהן.
ולשיחה אחרת.
אני תופס את המרחב הישראלי כמרחב שניתן להגדיר אותו כסוג של עיר מדינה. בארץ, יותר מאשר במקומות אחרים, בגלל המרחב הגיאוגרפי המצומצם, וגם גודל האוכלוסייה הלא גדול, כן, אבל הגדל בקצב שהוא מהיר יותר מאשר רוב המדינות, ודאי מדינות המערביות, כן, ה-OECD וכולי, נוצר מצב ש שיש הבחנה שהיא הרבה פחות מובהקת בין כפר לבין עיר, ויש כאן איזשהו מצב שאני מגדיר אותו כסוג של עיר מדינה, כן? בסופו של דבר, גם אנחנו באזור של 9 מיליון תושבים, זה גודל של עיר שהיום עיר גדולה, אבל לא מאוד גדולה. זה לא מגה עיר בקנה מידה עולמי, כן? ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב שהוא מרחב מאוד היברידי.
משתנה כזה.
הוא משתנה שהגרדיאנט שלו, כן? שההשתנות שלו היא מאוד מהירה. זאת אומרת, אין כאן מצבים כמו אפילו באירופה, שמרחב יחסית צפוף. אני לא מדבר עכשיו על ארצות הברית, שיש את המרכזים המטרופוליטניים, ואז יש לך את המידווסט, שאתה יכול גם לנסוע בשדות טירס במשך שעות, ולראות מדי פעם איזה אסם ואיזה בית חווה, כן? אז יש לנו כאן, בכל מקרה יש לנו כאן איזשהו מרחב, שהוא מרחב היברידי, עיר כפר, בקנה מידה של כל המדינה. עכשיו, זה מצטרף גם לתפיסה של הכפר הישראלי מתחילת דרכו. כשהדגש אצלי, ויסלחו לי החברים שלי המושבניקים, אני גם עובד עם מושבים, אבל בעיקר הקיבוץ, כבר משנות ה-20 של המאה ה-20, זאת אומרת 100 שנה אחורה, הזרם המרכזי של הקיבוצים תפס את היישוב כיישוב שהוא עירוני. זאת אומרת שהוא משלב את הכפר ואת העיר בכל נקודה ונקודה. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי למשל בעובדה שהקיבוצים וגם המושבים, להבדיל מהכפר בתפיסה המסורתית שלו, הם יישובים שתוכננו מלכתחילה בכל הווייתם.
רגע, אבל אתה, פה צריך, אני חושב, לעשות איזושהי הבחנה, ובוא נעשה את זה, כי אנחנו נצטרך ככה איכשהו לזלוג לתוך התפיסות היותר מאוחרות. כבן קיבוץ, גם כשאני בגרתי וגם כשבגרו לפניי, זה התבסס בעיקר על הבדלה מאוד משמעותית. אבל זה בתפיסה שהיא גם הייתה בתפיסה האנושית, אבל גם בתפיסת הסביבה, זאת אומרת, לא ראית בתי קומות למשל מצד אחד, מצד שני היינו מאוד מובדלים, הייתה לנו רק מנה אחת באוכל, או אני יודע מה, רק היינו ישנים ביחד ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת, היינו מאוד רחוקים מהסביבה העירונית.
אני לא יודע מאיזה קיבוץ אתה הגעת, אבל
לא מהקיבוץ הכי גדול בעולם. אני מניר יצחק, לא מגבעת ברנר, קיבוץ שנמצא בחבל אשכול.
מכיר.
כן, אוקיי. היית שם פעם או פעם.
אני עובד באשכול, גם עבדתי, גם תכננתי שם יישובים כפריים בעבר. אבל אני אומר, ראשית, לגבי הנושא הזה של מבני קומות, אז בקיבוצים כבר החל כבר בעשור השני של המאה ה-20, עם מגדילה שלהם, הם כבר עלו לגובה. זאת אומרת, זה לא היה חזון נפרץ לראות מבני קומותיים, ואפילו בקיבוצים הקצה יותר גדולים, מבנים תלת קומתיים, מבני דירות בקיבוצים. אבל כשאני מדבר על התפיסה העירונית, אני לא בהכרח מדבר על בית המגורים הפרטי. יש גם על זה, יש הרבה מאוד מידע, כן? כשזה הגיע למגורי החברים, הם רצו את הדימוי הכפרי. אבל השילוב של א', תכנון מוקדם, תכנון מתארי מוקדם של היישוב על כל היבטיו, הוא דפוס שהוא עירוני, הוא לא כפרי, כי הכפר בתפיסה המסורתית שלו ובאופן שבו הוא התפתח לאורך ההיסטוריה, הוא התפתחות שהיא אורגנית דרך סביב משפחה או שבט או כל דבר מסוג כזה. כאן אנחנו מדברים על יישובים שהתפתחו דבר ראשון מתוך איזושהי תוכנית מתאר מאוד מאוד מובהקת ועם מאפיינים זהים מוגדרים מראש לסדרה מאוד גדולה של יישובים. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה השילוב בין עולם בין ציוויליזציה תעשייתית לבין ציוויליזציה חקלאית. הכפר הישראלי הוא לא כפר חקלאי. נכון, המושבים היו יותר חקלאים. פחות תעשייתיים.
אני הראשון לחלוק על זה, אבל בסדר, נעזוב את זה. תגיד, כשאתה באת לבדוק בעצם בסדרת בחינות האחרונה, כדי להבין את המשמעות של ההשתנות שעובר המרחב הזה, מאיזה נקודת התחלה יצאת? אמרת, יש דבר אחד, אני רוצה לראות, היה דבר אחד שאתה הכרת, או שאתה ואני הכרנו כל אחד מנקודת המבט שלו. אתה אומר, יכול להיות שמשהו פה השתנה וצריך לראות איך זה עובד?
אני התחלתי להתעסק בנושא הזה של אדריכלות ותכנון בקיבוצים ב-2004. בתור, מתוך מקום אקדמי. אני הייתי מורה צעיר בזמנו בבצלאל בירושלים. היום אני כבר איש סגל, כבר ניהלתי את המחלקה לארכיטקטורה כמה שנים, אנחנו מדברים הרבה שנים אחורה. תחילת שנות ה-2000 צריך לזכור, היו שנים שבהם התפיסה הרווחת הייתה שהקיבוצים מכל הבחינות מיצו את עצמם, והם היו, יסלחו לי כולם, אבל סוג של פגר מוטל על הכביש, כן?
סוס מת.
כן, סוס מת, בדיוק. והמחשבה הייתה שהדבר היחיד שיכול להציל את הקיבוצים זה להפוך אותם לפרברי שינה קרובים יותר, רחוקים יותר, אבל לקחת, לחלק את הקרקע למגרשים, חצאי דונם, אם זה היה יותר רחוק אז נתנו אפילו 700 מטר, 750 מטר, ולהפוך אותם בעצם ליישובים קהילתיים, כן? הנקודה שבה אני נכנסתי באמת הייתה כדי, דבר ראשון, לראות כצעקתה. זאת אומרת, האם באמת, באמת הקיבוץ אין דרך אחרת להתייחס אליו אלא כאסם של מגרשים פרברים לאוכלוסייה שרוצה לחיות עם קצת ירוק מסביב וכולי.
זה מתוך אהבה לתנועה?
לא, לא, לא.
לתנועה הקיבוצית?
לא, ממש לא. אני לא, זה לא מתוך איזושהי אהבה או איזושהי תפיסה כלכלית. למרות שאני סוג של סלון סוציאליסט, ואחת הסיבות שלא נשארתי בקיבוץ זה בגלל שאני חייתי בקיבוץ בסוף שנות ה-80, והבנתי שאם אני רוצה לשמור משהו מהאינטגריטי שלי כסוציאליסט, זה לא יכול להיות בקיבוץ, אוקיי. כן? זה היו השנים הקשות של ההתפרקות, של המשברים הגדולים. הרעיון לא היה, אני לא כלכלן ולא הגעתי מהתחום הכלכלי, אבל מה שזיהיתי ומה שראיתי זה שנוצרה לאורך השנים איכות חיים שהיא מובהקת מאוד וגם מאוד מאוד מבוקשת. עכשיו, אולי עוד איזשהו פרט ביוגרפי. אני למדתי ארכיטקטורה, אני חייתי 4 שנים בלוס אנג'לס, שהיא
האנטיתזה של הכפר.
כן, הארכיטיפ של העיר האמריקאית המבוססת על רכב, על הבית הפרטי, עם התנועה המטורפת, עם הפקקים האיומים וכולי, כן? והייתי, בתור מי שלמד אדריכלות בסוף שנות ה-90, במפני המאה, מפני האלף, הדיונים על הכישלון של הפרוור, על מה עושים עם האוטו, מה עושים עם הולך הרגל, איך מפתחים אולי עירוניות אחרת, עירוניות שהיא באמת מאחדת בין הרצון הזה למרחבים, לגינות, לחיים כמה שיותר קרובים לקרקע מצד אחד, אבל בצפיפויות גבוהות וכולי. איפשהו שם אני חושב שהשתלב ונעשתה איזושהי אינטגרציה בין המקומות שמהם אני מגיע, הביוגרפיים לחלוטין אני עכשיו מדבר, והקיבוץ פתאום נראה לי באמת כאיזושהי חלופה שיכולה לתת לנו קיוז, רמזים לגבי אולי איזשהו פיתוח עתידי של המרחבים הבין עירוניים האלה.
אז מה, הוא מתקדם לשם? הקיבוץ?
לדעתי, הקיבוץ,
כלומר, הוא מתקדם להיות עיר קטנטונת? או עיר, או עיירה קטנה?
חלק מהקיבוצים הולכים לכיוון הזה. ודאי הקיבוצים היותר גדולים, היותר קרובים למרכז, קיבוצים כמו נען, כמו מעגן מיכאל, גבעת ברנר, אפילו קיבוצים קצת יותר רחוקים, כמו אפיקים, קיבוץ גדול, יש לא מעט קיבוצים די גדולים, אבל תחשוב על זה. זאת אומרת, חלק מהקיבוצים, בין אם הם שיתופיים או לא, אחרי שעברו את המשבר, התפתחה כלכלה תעשייתית, יש חיי תרבות, בכלל הקיבוצים הם יצרני תרבות, גם תרבות במובן הציוני, גם תרבות, אפילו ריאקציה נגד הקיבוץ, אבל אומנים, אומני קיבוץ, בין אם הם היו אומנים...
אנחנו פה נמצאים ליד, ליד האזור שבו הקיבוץ, שבו התרבות הקיבוצית די התפתחה, בית צבדה וכל זה. אני אבל רוצה, יובל, להחזיר אותך לנקודה שלך. כשאתה רואה את, את הדבר הזה קורה, איזה השלכה יש לזה על המקצוע שלך? זאת אומרת, האם כשאתה יושב עם זוג בקיבוץ היום, הוא מבקש ממך שתתכנן לו את הבית בצורה א', שונה לחלוטין ממה שאתה מכיר מהסבים שלך למשל?
ודאי. אחת ה...
לא, אל תגיד לי, תשמע, הם רוצים יותר משני חדרים וקיור בגודל של כוסית וויסקי. לא זה.
תראה, אחת ה... אחד העלבונות שספגתי בעבר זה שבא העירוני הזה ומלמד אותנו ומנסה לשים אותנו בפורמלין, כן? לשמור אותנו בדירות הקטנות מתוך איזשהן תפיסות של שימור. אני לא בא מהעולם הזה של השימור, כן? לא של השימור של, של הפיזי, של מבנים.
אבל,
אבל אני בא, לשאלתך, חברים בקיבוצים, גם אם זה אלה קיבוצים שיתופיים, ואני עובד עם קיבוצים שיתופיים, דיברנו על חצרים, יש עוד כמה, הם לא בעולם הזה של הדירת שני חדרים המינימלית של פעם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותם בסיסים, זאת אומרת יש להם עולם דימויים שהוא לא שונה בהכרח מעולם הדימויים ועולם הרצונות והמאוויים של כל אדם אחר בישראל. כולנו חשופים לאותה תרבות וכולי. אבל יש להם, ולדעתי זו פריבילגיה, יש להם את הפריבילגיה לגור במרחב ששמר באיזשהו מקום, או נתחיל ממקום אחר, שנוצרה בו איכות חיים. אני מפריד כאן בין שני מושגים שלפעמים אנשים מתבלבלים ביניהם, איכות חיים מצד אחד ורמת חיים מצד שני. אז אולי הקיבוצניקים במשך הרבה שנים רמת החיים שלהם, לפחות במרחב הפרטי שלהם, הייתה רמה יחסית נמוכה, יחסית לסטנדרט העירוני, אבל איכות החיים שלהם הייתה לא פחות גבוהה, ואני אומר את זה, זה אני אומר בלשון המעטה, יותר גבוהה מאשר מקומות אחרים, וזה בא לידי ביטוי.
בגין צדק שהוא צג? בגין זכרו לברכה צדק שהוא אמר, המיליונרים האלה?
שנינו יודעים שלא.
אוקיי, אז בסדר, אז נסתפק בזה. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, באמת, כי אנחנו קצת על גבול הזמן. הצניעות, הצנע הקיבוצי, נשאר ממנו איזה שריד או פליט?
תתפלא, אבל לדעתי כן.
במה זה מתבטא? באסלה ישנה או במה?
זה לא, זה לא מתבטא באסלה ישנה, אבל אני חושב שהתרבות של ניקור העיניים היא פחות ניכרת בקיבוצים. אני חושב שאנשים, גם אנשים צעירים, ויש נהירה של אנשים צעירים חזרה לקיבוצים, זה לא שאין מבצרים וטירות וצילמתי, יש לי ארכיון צילומים עצום, אבל בדרך כלל יש איזושהי, מידה מסוימת, כן? יש איזשהו קנה מידה שאנשים מנסים לשמור עליו, ובסופו של דבר מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אנחנו יכולים ללמוד על האפשרות לייצר דפוס יישוב שהוא באופן יחסי, אפילו סטטיסטי, הוא די צפוף, מגונן, כן? שנותן עדיפות להולך הרגל ומוציא את האוטו, וזה דבר שהוא...
לכביש העוקף.
אלה דברים שאנחנו נאבקים עליהם כל הזמן, שמאפשר קהילה רב-דורית, קהילה שהיא לא אחד... פרברים, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה שכולם מאכלסים את ה... את השכונות באותו גיל פחות או יותר, מזדקנים ביחד, כן? אז יש איזשהו, יש איזושהי עלייה, ואז יש איזשהו ודי דמוגרפי. קיבוצים מצליחים לשמור על זה גם, עברו תקופה לא... קיצור, יש המון מה ללמוד, אני חושב,
זאת אומרת, אתה אומר שעדיין הקיבוץ מצליח לשמור על הצביון שלו כסוג של קיבוץ. רגע, אנחנו נאלץ להסתפק בכך. אדריכל יובל יסקי, תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@gallatz.co.il. machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? כלי הדם בעיניים יכולים לגלות אם יש לנו קורונה.
כלי הדם האלה למשל יכולים לאפיין, או הם משתנים עם שינויים בלחץ דם, הם משתנים עם שינויים בסכרת.
אוקיי.
והרבה פעמים ניתן לראות את השינויים האלה מוקדם יותר מאשר רואים שינויים אחרים.
מה עשה ייצור החשמל באמצעות גז, ואיך אפשר יהיה לנצל אותו יותר טוב בעתיד?
פליטות מזהמים בייצור חשמל בישראל ירדו פליטות תחמוצות הגופרית ירדו ב-82% ופליטות תחמוצות החנקן ירדו ב-67%.
אוקיי.
פליטות גזי החממה ירדו ב-24%, וכל זה בזמן שאנחנו מייצרים 15% יותר חשמל. זאת אומרת, החשמל שאנחנו מייצרים היום הוא הרבה 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 יותר נקי ממה שהיה בעבר.
וגם איך מטפלים במחלת קרויצפלד יעקב.
מחלת קרויצפלד יעקב ה-CJD, זה ראשי התיבות שמשתמשים בהם, זו מחלה ניוונית של המוח, מחלה שפוגעת בתאי המוח ובעצם גורמת לתחלואה ולתמותה מאוד מאוד מהירה. היא נגרמת על ידי חלבון שנקרא פריון. במחלה הזו החלבון בעצם משנה את התצורה המרחבית שלו, את המבנה המרחבי שלו, וכאשר הוא עובר את הטרנספורמציה הזו, הוא הופך להיות חלבון פתולוגי, חלבון מזיק.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.